פרק י' ד' פסקה כף. לכאן הגענו. בואו נקרא. ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, השם הרבה חסרון הכוח הגופני, אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים. ומכל מקום, בתיקון התשובה צריכים לדקדק על כל הגורמים לרפיון הרצון, ולהשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, בין ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו, כדי שיהיה האומץ הנפשי מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיסי. מעין העניין הזה, מזווית קצת אחרת, אולי כדאי לקרוא גם את פסקה כף א', כשמציירים דברים נשגבים, שאנו רחוקים מקניינם ומרכישתם בפועל, צריכים אנו לדעת שהריחוק הזה איננו כי אם ריחוק גופני ולא נפשי. על כן לתשובה אנו צריכים, כדי שנהיה קרובים לאור האידיאלי המתנוצץ ברעיוננו, אבל לא לבוא לידי עצבות וביטול המטשטש את אומץ החיים, כי אם ביטול פנימי עדין, המשפיל את הצד המכוער שבנו, ומרומם את כל מהות הטוב והעדין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל. בעצם שתי הפסקאות האלה, זה איזשהו מהלך אחד שיש בכל פסקה את הזווית שלה. אז בואו נתחיל בפסקה כף. ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים. רצון. מה זה הרצון של האדם? אז ביחס לסוגיה הזאת, כבר ראשונים, קדמונים נקרא לזה, כבר שברו את הקולמוסים, מה זה בדיוק הרצון? גם הרב קוק באורות הקודש עוסק הרבה בסוגיה הזאת. למשל, מה היחס בין הרצון לבין השכל? האם מה שקודם באדם זה השכל שלו או הרצון שלו? נשאל שאלה פילוסופית יותר עמוקה. האם הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם או חשב לברוא את העולם? מה קדם למה אצל הבורא? האם מחשבתו או רצונו? אולי אצלו זה אחד ואצלנו זה שניים. בכל אופן, סוגיות עצומות הסוגיות האלה. אז לא נפתח את כל הסוגיה הזאת, כי באמת אי אפשר לסיים, אבל במשפט אחד כן אולי כדאי לומר משהו, שהרב כותב בכמה מקומות שבעצם בסיס הרצון של האדם זה הרצון האלוקי שלו. ולכן אומר הרב שביחס לעולם המעשה וביחס לעולם המחשבה ואפילו ביחס לעולם הדמיון מבחינה מסוימת, אדם יכול לעשות, לחשוב ואפילו לדמיין רק את מה שהוא מכיר ורק את מה שהוא, נגיד, חושב, בעיקר במחשב ובמעשה, חושב ועושה שהוא יכול לקבל את זה, יכול לגשת לזה, יכול להיפגש עם זה. אבל ביחס לרצון של האדם, הרצון של האדם הוא אינסופי. כשאדם עושה משהו, הוא עושה משהו שהוא יכול. מה שהוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות. כשאדם חושב משהו, הוא חושב משהו שהוא יכול להבין. מה שהוא לא יכול להבין, הוא לא יכול לחשוב. אבל כשאדם רוצה, הוא יכול לרצות את הכל. הוא אפילו יכול להיות באיזה עולם של פרדוקס, שהוא רוצה לא לרצות. זה נשמע משל, האם הקב"ה יכול להרים אבן שהוא לא יכול, יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אבל זה לא בדיוק ככה. אלא כשאדם רוצה משהו, הרצון שלו הוא אינסופי. אומר הרב, מזה אנחנו למדים דבר גדול. שהרצון הוא בעצם הכוח היותר פנימי שבאדם, והוא אינסופי, ומזה משמע שבעצם הרצון האנושי זה סעיף, זה ענף של הרצון האלוקי. כלומר, הרצון האלוקי הוא בעצם המקור של הכל, והרצון האנושי הוא איזשהו המשך של אותו רצון אלוקי. ולכן יוצא לפי זה, שמצד המהות של הדברים, לא שייך שיהיה באדם רפיון של רצון. כי המחשבה היא מוגבלת. בסדר? זה ברמת האדם. המעשה הוא מוגבל, זה ברמת האדם. הדמיון, הרמב"ם כבר דן בזה. הרצון הוא בלתי מוגבל. אדם באמת יכול לרצות הכל. הוא יכול לרצות, אפילו לא לרצות. הוא יכול לרצות לבטל את הרצון. הייתי רוצה, יגיד חס ושלום אדם, שלא יהיה לי רצון. כי זה שאני רוצה, זה רק מסבך אותי. יש אדם שיכול, אדם חולה שיכול לחשוב בצורה כזאת. שהוא היה רוצה לא לרצות. היה רוצה להיות בלי רצון. לכן, בואו נתמקד רק ביסוד הזה, כי באמת זאת סוגיה גדולה מאוד, שהרצון האנושי הוא בעצם סעיף אחד מהרצון האלוקי. הרצון האלוקי הוא בעצם שמש, שמש הוא בעצם המקור, והרצון של האדם הוא בעצם קרן מהשמש הזאת. אז איך יכול להיות לפי זה שיש רפיון ברצון? איך אדם יכול להיות רפא ברצונו? הרי זה לא קשור אליו, הרי לכאורה זה הכוח הרצוני שבו, עשה רצונך רצונו. אז הכוח הרצוני שבו הוא בעצם המשכה של הרצון האלוקי שבו. אז איך אדם יכול להיות חלוש ברצונו? הוא יכול להיות חלוש במחשבתו, כי זה ממד אנושי, יכול להיות חלוש במעשיו, כי זה ממד אנושי. בדמיונו אמרנו צריך עיון, אבל חלש ברצונו? איך זה יכול להיות? אז קודם כל, רק כאן מתאר מציאות שלכאורה היא מציאות שקשה להבין אותה. איך באמת יש רפיון רצון? אז כדי אולי להבין את זה, נקפוץ רגע למשפט לפסקה כ"א במשפט הראשון. כשמציירים דברים נשגבים, כשאדם מצייר, וכאן כנראה שמדובר גם על רצונו של האדם שמצייר, שאנו רחוקים מכננם ומרכישתם בפועל. כאן מדובר יותר על הריחוק המעשי, על הריחוק הטכני. לא על הרפיון ברצון, אלא על הרפיון המעשי, אבל הספר של המשפט הזה חשובה. צריכים אנו לדעת שהריחוק הזה איננו כי אם ריחוק גופני, ולא נפשי. גופני ונפשי אין הכוונה כאן כוחות גוף וכוחות נפש במובן הטבעי, אלא גופני הכוונה חומרי, ונפשי הכוונה רוחני אלוקי. הריחוק שהאדם רחוק מדברים מסוימים, בין הוא מצייר בעיני רצונו או בצורות אחרות, הוא לא ריחוק מהותי. כי במהות, הרצון שלו זה הרצון של השם. נוסיף יותר, מכוח הרצון, המחשבה שלו תהיה מחשבה של השם, והמעשה יהיה מעשה השם, והדמיון יהיה דמיון אלוקי. אז הריחוק הוא לא נפשי, הוא לא נשמתי. כאן נפשי הכוונה במובן הנשמתי. הריחוק של האדם ממה שהוא רוצה להיות, בין ברצון בין בפועל, הוא ריחוק חיצוני. הוא ריחוק גופני, הוא ריחוק טכני, הוא ריחוק שהוא לא מהות האדם. כי במהות האדם, האדם אף לא רחוק. לכן אומר הרב, ברפיון הרצון, כשאדם רואה שרצונו רפה, שרצונו חלש, שעל פי הסדר הנכון הרצון שלו לא היה יכול להיות חלש, כי הרצון שלו זה המשכה של הרצון האלוקי, אז איך יכול להיות שאדם יגיע לרפיון ברצון, לחולשה ברצון, אלא ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, זה כבר התוצאה למה הרפיון הזה יכול להוביל, אומר הרב, על מה הסיבה לרפיון הרצון? השם הרבה חיסרון הכוח הגופני. הסבר, היות והקדוש ברוך הוא נתן באדם רצון, והרצון שבאדם הוא רצון אינסופי, והרצון הזה צריך להתגלות דרך כלים אצל האדם. ניקח דוגמה פשוטה מאוד. אני רוצה לקום מפה להגיע לדלת. זה מרחק נראה לי של בערך 12-13 מטרים. נגיד, אם לא יהיו לי רגליים, שיקימו אותי, יעמידו אותי עליהן, ואני אתחיל לנוע לכיוון הדלת, אז אני לא אגיע לדלת. אז יבוא אדם ויגיד, מה זה הרגליים? זה כלום. יכול להיות שבאמת הרגליים זה רק לי ביצוע. אבל אם אין לי רגליים, או אם יש לי חולשה ברגליים, חס ושלום. אדם לא מתפקד פיזית את גופו נכון, חס ושלום תהיה תוצאה, שרגליו לא יכולות לעמוד בצורה יציבה על הקרקע, וקל וחומר לא יכולות ללכת. אז הוא רוצה. אבל מה שמונע אותו, מה שמונע להגשים את הרצון, זה הרגליים העייפות שלו. הרגליים החלשות שלו. אז המשל הזה אולי הוא מטופש, אבל העיקרון הוא נכון. ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, השם הרבה חיסרון הכוח הגופני. לפעמים אדם לא נותן לעצמו לבטא באופן מדויק, לא יותר מדי וגם לא פחות מדי, את כוחות הגוף שלו, וממילא כשכוחות הגוף שלו חלשים, אז המוטיבציה הפנימית שלו, הרצון האלוקי שלו, גם הוא לא יוכל לצאת אל הפועל. לכן הרמב״ם אומר למשל, בהלכות דעות, בפרק ד' הלכה א', כדאי לכתוב את המקור הזה. הועיל, הרי שם הרמב״ם מדבר על מידות, מדבר על מוסר, וכו'. אבל בהלכה ד' אומר הרמב״ם וכל הפרק הזה, סליחה, בפרק ד', מהלכה א', וכל הפרק הזה עוסק בעצם בנושא הזה, הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, הקב"ה הוא חפץ מדרך השם שהגוף של האדם יהיה בריא ושלם. שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. הרי אדם לא יכול ללמוד ולא יכול לממש את רצונותיו אם הוא חולה. כל אחד מאיתנו יודע שהוא רוצה להיות, נגיד, בשיעור. אבל אם הגוף שלו חולה, שוכב במיטה, אז הוא לא יגיע לשיעור. הוא לא יבוא לחברותה. נכון שהגוף, הוא, אם אפשר לומר בכלל מבחינת הערך שלו, הוא הרבה למטה מאשר הרצון והשכל של האדם. נכון, אבל בסופו של דבר, אם הגוף חולה, האדם לא יכול לדעת. אדם רעב, אדם דואג, לא רק חולה גופנית, גם חולה נפשית. אדם שכוחות החיים שלו מדולדלים, הוא לא יוכל ללמוד, הוא לא יהיה מרוכז. אדם עייף, לא מרוכז. אדם עצוב, לא מרוכז. אדם עייף, לא רוצה. אדם עצוב, לא רוצה. או רוצה פחות. כל אחד מכיר את זה. לכן אומר הרמב"ם, מועיל ויות הגוף בריא ושלם מדרכי השם, ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבינו ידע דבר מידיעת הבורא והוא החולה, והוא חולה, סליחה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף. כל מה שהוא גורם, דלדול לגוף, עד כדי חד ושלום נזק לגוף, האדם צריך להרחיק את עצמו מזה. ולהניג עצמו בדברים המברים מלשון הבראה והמחלימים, מלשון החלמה. ואלו הם, לדוגמה, רק בשביל זה השווה שניפגש היום, לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב. כשאדם רעב, זה סימן שהוא צריך לאכול. כזו בחור ברם מנגנון שמזכיר לנו צריך לאכול. אם כן, ארון הממתקים שכולנו חוטים בו, הוא בעיה. ולא ישתה אלא כשהוא צמא. הצימאון זה מנגנון אלוהי להזכיר לנו שצריך לשתות. ולא ישעה נקבה ואפילו רגע אחד. אלא כל זמן במחילה מכבודנו שצריך להשתין או להסך את רגליו, יעמוד מיד. אז נכון ששכלו של אדם היה אמור להביא אותו באופן מסודר לאכול בזמן ולשתות בזמן ולישון בזמן ולהתפנות בזמן, אבל לפעמים אנחנו שוכחים לעשות את זה מכל נסיבות, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו מנגנונים בריאותיים, פיזיולוגיים כאלה, שישמרו אצלנו, ישמרו לנו על בריאות הגוף. אחר כך הרמב"ם מתחיל לפרט, ממש, לפרט פרטים הלכתיים, או נקרא זה פרטים בריאותיים, שיש אומרים שאולי חלק מהפרטים היום הם פחות מדויקים על פי הידיעות הרפואיות שיש לנו היום. בסדר, נעזוב את ההערה הזאת. בסוף אומר הרמב"ם, הלכה האחרונה, בפרק הזה, הלכה כף ג', כל עיר שאין בה 10 דברים האלו, שהוא מפרט עוד מעט, מה הם? אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. אסור לתלמיד חכם לגור במקום שאין אחד מ10 הדברים האלה. הייתי אומר, מה תלמיד חכם צריך? הוא צריך בית כנסת, הוא צריך ישיבה, הוא צריך מקווה, מה עוד? חוק תהילים בשבת. כל 10 הדברים צריכים להיות באותה עיר. מה 10 הדברים? אני קורא, הנה. כל עיר שאין בה 10 דברים האלו, אין תלמיד חכם, רשאי לדור בתוכה, ואלו הם. רופא. עיר שאין בה רופא, אסור לגור בה. מה זה רופא? תתפלל, החש בראשו יעסוק בתורה. ברור, אומר הנציב המהר"ל, רק אם הוא חש בראשו. אם זה מחוש, או אם זה יותר ממחוש, הוא צריך לרוץ לבית חולים. הוא לרוץ לרופא לפחות. אז אסור לגור בעיר שאין בה רופא. דרך אגב, זה לא הלכה שהיא פשוטה, כי בהרבה יישובים בתחילת הקמתם, אולי לא היה רופא. אז לפחות היה רופא בגזרה. היה רופא במרחק סביר. היום אולי היינו אומרים ניידת נתן או משהו כזה. ואומן. מה זה אומן? מקיס דם. אחת מהמחלות היותר, איך נקרא להם, עתיקות, לא יודעים כל להם עתיקות, אבל שהיה עודף של דם בגוף שיכול לגרום חד ושלום לנזקים חמורים. אז אדם היה צריך קצת לשחרר את הדם שיש לו, להוציא מהדם שלו. ובית המרחץ, פעם לא היה בכל בית אמבטיה, או מקלחת. אסור לגור בעיר שאין בה בית מרחץ. בית מרחץ ציבורי. היום אולי צריך לומר, אסור לגור בבית שאין בו מקלחת. זה נשמע מצחיק, זה דבר פשוט. ובית הכיסא. אסור לגור בעיר שאין בה, אין בה שירותים. אסור לגור בבית שאין בה שירותים. ומים מצויים. מים מצויים לכל הדברים, אם זה לרחיצה, אם זה לבישול, לכל דבר, כגון נהר ומעיין. שימו לב, כל הדברים האלה, אלה דברים חומריים. דברים גופניים, דברים טבעיים. רופא, אומן, בית מרחץ, בית הכיסא, מים מצויים. אחרי 5 הדברים, הממדים הטבעיים, עובר הרמב״ם לדברים הרוחניים. גם צריך, אסור לגור בעיר, אסור לתלמיד חכם לגור בעיר, שאין בה בית כנסת. אין בה מלמד תינוקות. ולבלר, לבלר, לפי רוב ההסברים, זה סופר שכותב ספרים, ספרי תורה. וגבי צדקה, חסד. ובית דין מקים וחופשים לפי הנוסח הזה. כלומר, בית דין שמצד אחד הוא פוסק הלכה, ואולי אפילו חז ושלום, יש גם דין של מלכות מכר הדין, אבל יש גם מי שחובש את המכה, שאדם לא ייפגע. וכן, הרמב״ם אומר דבר ברור. כל עיר שאין בה עשרה הדברים האלו, והיינו מצפים שעשרת הדברים יהיו רק דברים רוחניים, אומר הרמב״ם לא. חמישה דברים גשמיים, חמישה דברים רוחניים. ולמדנו יסוד גדול, שהרבדים הגופניים בחייו של אדם ובחייה של חברה, זה חלק אינטגרלי מהבינן הרוחני. לא יכול להיות בלי זה. אני קראתי הלכה, זה לא יגיד מישהו, טוב, אלה הסברות של הרב קוק, זה אורות התשובה. אבל הצדיקים, הם נמצאים במעלות אחרות. כן.
של הרצון, זה בעצם הדבר הכי פשוט, זה בעצם החטא עושה את זה.
הרב כתב את זה במקומות אחרים. הרב כתב במקומות אחרים שרפיון הרצון הוא תוצאה של חטא. עכשיו השאלה, מה זה חטא? אומר הרב בפסקה הזאת, שהשם הרבה, הוא לא אומר רק, ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, השם הרבה. הוא לא אומר שזאת הסיבה הבלעדית. אבל השם הרבה, חיסרון, הכוח הגופני. אתמול הייתה מסיבת ראש חודש. לא יודע אם כל מי שיושב פה שם לב שהיו סיטואציות כאלה, אומנם אנשים בודדים שעמדו מחוץ למעגלים ולא הצטרפו לריקוד. אומנם בודדים. חיסרון מוטיבציה. טוב, אז צריך לראות מאיפה זה נובע. אתה רואה את כולם רוקדים, אתה רואה את כולם שמחים, איך אתה לא מצטרף? אז יש לזה כל מיני סיבות. אני לא אומר שזה סיבה אחת, זה לא פשטני מדי כמו שאני הולך להציג את זה עכשיו. אבל מאוד יכול להיות שאחת הסיבות זה שאנשים לא מספיק מבינים את החשיבות של הופעת הכוחות, הופעת כוחות החיים הטבעיים שלהם, כולל הגוף שלהם, שצריך קצת להזיע וצריך קצת לרקוד ולשמוח. לא מבינים את זה מספיק. זה נראה ביטול תורה. זה נראה חבל על הזמן. זה נראה מיותר. אני הקטן זכיתי אתמול למשוך לפחות נראה לי שלושה אנשים שהיו כבר עם רגל אחת הלכו החוצה. לא יודע איך היה לי כוח. כלומר, לא יודע מי נתן לי את הכוח הנפשי לעשות את זה. לא נעים לתפוס בן אדם למשוך אותו בכוח למעגל. אבל אחד הדברים ששמתי לב, ושמתי לב לזה, שכשאותו פלוני ואותם פלוני עמדו מחוץ למעגל, הפנים שלהם היו חתומות, ככה. כשהם התחילו לרקוד, התחילו קצת לחייך, קצת להיפתח. שמתי לב לזה אתמול לפחות שלוש פעמים. אז אני לא אומר שרק החיסרון של הכוח הגופני, כלומר זה שיכול להיות שבחור ישיבה מצוי, אולי קצת צמצם בתוכו את, את הממדים הטבעיים הגופניים שלו, ואז מילה אין לו את הרצון, כי כוחות הגוף שלו חלשים, כי הוא לא מבין אולי מספיק את החשיבות של כוחות הגוף האלה שיצאו, שיצאו אל הפועל. אז לכן אומר הרב, ברפיון הרצון, אני לא אומר זאת הסיבה היחידה, גם הרב כאן אומר זאת, שזאת הסיבה היחידה, אבל יש סיבה כזאת. ברפיון הרצון הגורם כמה מכשולים, השם הרבה, אומר הרב, זאת לא עוד סיבה, אולי זאת סיבה מרכזית. השם הרבה חיסרון הכוח הגופני. אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים, ברור שיש כאן סיבות יותר עמוקות, מבחינה מידותית, יכול להיות אדם חדשון לומר, היי, זה לא מכבודי לרקוד, זה לא מכבודי לרקוד עם האנשים האלה, זה לא מכבודי לרקוד את השירים האלה, זה לא מכבודי לרקוד בצורה הזאת, יכול להיות הרבה סברות. דוד המלך לא חשב על כל הסברות האלה, היה מפזז ומקרקר לכבוד השם. וגם את זה הרמב"ם כותב. ולא נצטרך להזכיר פה איזה דברים חמורים הרמב״ם כתב על מי שלא שמח במצוותיה של תורה בסוף הלכות סוכה, סוכה ולולב. לכן אומר הרב, אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים מוסריים, מכל מקום, בתיקון התשובה צריכים לדקדק על כל הגורמים לרפיון הרצון. יש כמה סיבות לרפיון הרצון, יש קלקולים מוסריים, יש קלקולים גופניים, יש גם קלקולים מסוגים אחרים. אבל הוא להשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, בין בעניינים שקשורים יותר לפנימיות של האדם, לנפשו, למוסרו, למידותיו ולמצבו הרוחני, ולהשתדל גם כן בין ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו, שהגוף שלו יהיה חזק. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר וענב ושמח, אומר המלבי, דבר מופלא. יעקב אבינו יוצא, פרשת השבוע, יעקב אבינו יוצא, בורח מאסף. אומר המלבים, הנבואה שיעקב אבינו ראה היא נבואה מאוד חלשה. היא נבואת חלום. בחלום אתה רואה משל, אתה לא רואה, אתה לא שומע דבר השם, אתה רואה סולם. מה קרה שנבואת יעקב הייתה כל כך חלשה? דוד, יש לי כאן בדלפק, אם אתה יכול להביא, מלבים. אם אתה יכול להביא, אני רוצה לקרוא את זה. אומר המלבים, דבר נורא. יעקב אבינו יצא לדרך. פחד מאסף. הפחדים הנפשיים האלה יצרו אצלו רפיון גופני. יצרו אצלו רפיון שכלי, אומר המלבים, למדרגתו של יעקב. לכן הוא לא יכל להגיע למדרגה של נבואה. אומר המלבים, ארבע סיבות. קודם כל, הוא לא היה בארץ ישראל. ויצא יעקב מבאר שבע ואל חרנה. אמנם הוא לא הגיע עדיין לחרן, אבל הוא היה בדרך. בית, הוא היה, הנה בואו נקרא, כדאי לקרוא. מי שהיה בעונג שבת בשבת, אז הנה אנחנו ממשיכים את הדברים ממקום אחר. אומר המלבים, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום ואין שם כיוון השמש ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא. ואז ממלא והיה חלום. אומר המלבים, הנה נבואת האבות וכן נבואת כל הנביאים, חוץ ממשה, הייתה באספקלריה שאינה מהירה. כפי שחזל התבטאו. והיה בנבואת הנביאים כמה מדרגות כפי מעלת הנביא וכפי הכנתו. וסיפר פה, כי המראה הזו שראה יעקב בחלומו, היה באספקלריה שאינה מהירה. והיה במדרגה נמוכה. חלום יעקב היה במדרגה נמוכה, למה? אולי נחיב את זה מחר בערב במלבי, אם זה יהיה הנושא שלנו. אם מצד הכנת הנביא, וזה מארבעה טעמים. ארבע סיבות שהנבואה הזאת שיעקב ראה אותה הייתה נבואה חלקית מאוד. א', כי לשלמות הנבואה צריך שיהיה במקום מקודש. כמו שאמר שכל הנביאים לא נתנבו אליו בארץ, ונבואה הזו הייתה בעת שיצא יעקב מבאר שבע והלך במהלכו לחרן, שאף שלא היה עדיין בחוץ לארץ, כבר עשה תנועת העתק מארץ ישראל לחוץ לארץ, וזה מאפיל זוהר הנבואה. עצם זה שהוא היה בכיוון מארץ ישראל לחוץ לארץ, כבר פגיעה ראשונה. בית, אם כן, ויצא יעקב מבאר שבע ויהיה לחרן. קודם כל, עצם שהוא הולך לחרן בכלל. בית, ויפגע במקום. מה זה ויפגע במקום? אומר המלבים, בית, מתנאי הנבואה שיהיה חכם, גיבור ועשיר. וענב ושמח, אומר הרמב״ם. אבל בואו נתמקד בשלושת אלה, חכם, גיבור ועשיר, קודם כל כפשוטו. אם אין נביא, אם אדם הוא לא חכם, גיבור ועשיר, הנבואה לא יכולה לשרות עליו. שלעומת שצריך שהנביא יהיה אמיץ ליבו בגיבורים. נביא, כדי שאדם שיהיה מוכשר לנבואה, צריך להיות אדם אמיץ, אדם גיבור. הנה יעקב פגע במקום, הגיע לאיזשהו מקום, והיה לנשם. למה? מצד כיבה השמש. כי פחד ללכת בלילה לבוא אל עיר מושב. כי אולי עשיו יתפוס אותו. אולי עשיו השיג אותו. ולא היה בו רוח גבורה. לכן רק חלום. אם כן, ויפגע במקום, ואין שם כיוון השמש. אנחנו הכל מדברים למדרגה של יעקב. מה יעקב? אתה מפחד ואתה הגעת למקום ששוקעת השמש. אתה פוגע במקום, מיד הולך לישון, אתה מפחד ללכת, כי אולי עשיו ימצא אותך. ג' נגד מעלת העושר. אין הנבואה שורה אלא על אדם עשיר. לא צריך להיות עשיר ממש, אבל צריך להיות אדם שאין לו מצוקה כלכלית, נגיד ברמת הסביר. נגד מעלת העושר לקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו, ולא היה בידו קר וכסת, לא היה קרית, לא הייתה שמיכה לשכב עליו, כי הלך מבית אביו במקלו מבלי מאומה, או לדברי חז"ל שליפז לקח את כל אשר, לא בדרך. דלת, נגד מעלת החוכמה, שיכין את עצמו בעיון ובמושכלות, והוא שכב במקום ההוא. פשוט שכב, לא הכין את עצמו לנבואה זו על ידי עסק התורה. אומר המלבים, לכן ראה רק חלום ורק בחידה. מביא כאן ארבע מדרגות של נבואה ברמה נמוכה. א', חלום, ב', שהנבואה הלא שלמה יבואו בה משלים וחידות, ג', תבוא על ידי מלאך, הנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים, ד', שהנבואה בלתי שלמה יתערב בכוח המדמה. ואז נדמה לו והנה השם ניצב עליו. מה למדנו? בואו נתחבר אלינו. שכל תחילת פרשת ויצא, פרשת השבוע שלנו, היא מגלה על נבואה יחסית נמוכה של יעקב, א', הוא לא במקום הנבואה ארץ ישראל, וב', הוא לא במצב האישי, הטבעי, שאדם צריך להכין את עצמו כדי להיות מוכשר לנבואה. והמצב האישי הוא כוחות חיים טבעיים בריאים. כאן אמרנו מזכיר שלושה. גבורה, עושר וחוכמה. וזה שלושת אלה יעקב חסר, שיצא לדרך. לכן הוא מערב גם זה חלק מהתיקון. לכן נשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, בין ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו, כדי שיהיה האומץ הנפשי מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיסי. טוב, נסתפק בזה, מחר נמשיך בעזרת השם, כפיים.